מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.
שלום לכם ותודה שהצטרפתם לשבוע השני של מנועי הכסף, הפודקאסט. איתי, כמו בשבוע שעבר, נמצא אורי גרינפלד. שלום אורי.
אהלן שי.
אני שי סלינס מכלכליסט, והשבוע הרבה נושאים מעניינים. אנחנו נתחיל עם החלטת הריבית שהייתה אתמול בארצות הברית. נמשיך משם על סוג של סיכום של 10 שנים עם ריבית מינימלית אפסית. נלך ונבחן את הרלי בשווקים, האם הוא ימשיך. ואם יהיה לנו זמן גם לדבר טיפה על הדוחות המעניינים שפורסמו אתמול בוול סטריט וגם היום. אז בוא נתחיל, ישר נקפוץ לנושאים. מה היה אתמול בארצות הברית? אתמול הנגידה ג'נט ילן בהחלטת הריבית האחרונה שלה החליטה להשאיר את הריבית על רמה מינימלית, אין שום הפתעות.
היה צפוי לגמרי.
היה לגמרי צפוי, אבל היא אמרה כמה דברים מעניינים. מה בדיוק היא אמרה? אורי, אתה יכול לפרט לנו?
כן, מעניינים אולי זה קצת overstating, אבל אפשר לומר שהחלק המעניין בהודעת הריבית הייתה שילן בהחלטה האחרונה שלה בעצם סימנה את הדרך להמשך התוואי שראינו בשנה האחרונה, זאת אומרת המשך של העלות הריבית, ולמעשה אפשר להגיד שאחרי ההודעה של אתמול והשינוי הקטן שהיה בנוסח ההודעה, כשילן אומרת שהמצב הכלכלי בארצות הברית הוא טוב מאוד, בצדק, באמת המצב שם הוא טוב והאבטלה מאוד נמוכה, ושהם באמת מאמינים שהאינפלציה בארצות הברית תגיע ליד בקרוב מאוד, ולכן הם ימשיכו להעלות את הריבית, מה שבעצם אומר שבמרץ, בהחלטה של חודש מרץ, בהחלטה הרבעונית, מה שנקרא, כנראה נראה העלאת ריבית נוספת ברבע אחוז בארצות הברית.
אנחנו לא נסכם עכשיו את התקופה של ג'נט ילן בתור יושבת ראש הבנק המרכזי, כי חבל על המאזינים שלנו, אבל בכל זאת מצטרף אלינו ג'רום פאוול. מה אנחנו יכולים לדעת, מה אנחנו יודעים עליו, מה אפשר לנחש שהוא יעשה?
בוא נאמר מה אנחנו יודעים עליו. אנחנו יודעים עליו שקודם כל הוא לא כלכלן. אנחנו יודעים עליו, זה בחור עם רקע משפטי, שטראמפ באופן מאוד ברור מינה אותו להיות יושב ראש הפד, במטרה להוביל את ההליך של דה-רגולציה על המערכת הפיננסית. אחד הדברים שטראמפ עוד דיבר עליהם בקמפיין, זה שחוק דוד פרנק, שמי שלא מכיר, זה חוק שאובמה בעצם חוקק, שקצת מגביל את הבנקים ביכולת שלהם לתת אשראי, לקחת סיכונים. החוק הזה נועד בעצם לייצב את המערכת הפיננסית אחרי המשבר של 2008. אז טראמפ רוצה לבטל את החוק הזה, וכדי לעשות את זה הוא מינה את פאוול. פאוול הוא משפטן שמבין בעיקר ברגולציה ודרגולציה, ואלו הדברים שהוא התעסק בהם, הלכה למעשה. מסתכלים על הסי הכלכלי שלו, הסתכלתי על הנאומים שלו והמאמרים שהוא פרסם מ-2011, מהיום שהוא הגיע לפד, 95% מהדברים שהוא אמר לא קשורים בכלל לכלכלה, קשורים רק לרגולציה. ב5% הנותרים הוא פשוט אמר את הקונצנזוס בפד, את מה שילן בעצם אמרה. במילים אחרות, אני חושב שפאוול, למרות שהוא הולך להיות יושב ראש הפד, הוא לא הולך לנהל את המדיניות המוניטרית בארצות הברית.
אבל יכול להיות, אורי, ואולי זה רק תחושה שלי, שלפני הרבה שנים היה סי הרבה יותר חזק לבנק המרכזי בארצות הברית. יכול להיות שזה באשמתה של ג'נט ילן, ויכול להיות שלא, אבל היום אנחנו רואים ש... גם אולי בגלל שהריביות נשארות ברמה מינימלית לאורך הרבה זמן, מי שמנהל בתכלס את הכלכלה זה אולי וושינגטון ופחות הבנק המרכזי, או שאולי...
אני דווקא חולק עליך פה. אני חושב שאם צריך להצביע על בנק מרכזי אחד שכן יש לו סיי, זה הפד. כי סביבת הריבית הנמוכה, האפסית, ותכף נדבר באמת בכל העולם, זה כבר שנים ככה, זה משהו שקל מאוד להגיע אליו, כי להוריד ריבית זה קל. יש קצת היתה במשק, בוא נוריד ריבית, אין לזה יותר מדי עלויות. להעלות ריבית זה דבר קשה, והפד כן מנהל מדיניות של העלאות ריבית בשנתיים האחרונות, שנתיים וחצי, למרות שאין אינפלציה גבוהה בארצות הברית, ובמטרה אני חושב בעיקר להחזיר לעצמו כלים לארגז הכלים, כי כשהריבית היא אפסית, אם ניקח למשל את הבנק המרכזי באירופה, אם מחר מאיזושהי סיבה יש מיתון באירופה, לבנק המרכזי אין שום דבר שהוא יכול לעשות בעניין.
וגם בנק ישראל.
וגם בנק ישראל. בישראל יש לממשלה אולי כלים, כי אנחנו עם סך הכל עם חוב נמוך באופן יחסי, גירעון נמוך בשנים האחרונות, אז אולי הממשלה יכולה לעשות איזושהי מדיניות מרחיבה, להפחית מיסים, להוציא, להגדיל תקציבים. באירופה גם את זה אין. באירופה המדינות עם חובות עתק. ולכן אני חושב שכן צריך לתת לילן קרדיט, היא מאוד משעממת, זה נכון. המסיבות העיתונאים איתה זה אחד הדברים הכי משעממים שאפשר לצפות בהם, אבל כן צריך לתת לה, אני חושב, קרדיט על זה שהיא הלכה למהלך שנגידים לפניה, אף פעם לא עשו, אף פעם לא העלו ריבית עד שלא היה צורך בכך. כי להעלות ריבית זה דבר קשה, אתה תמיד מפחד שזה יוביל את המשק להאטה. אתה בעצם מקשה על התנאים.
אנחנו ראינו אצלנו בסוף 2008, שפישר היה אחד הנגידים הראשונים בעולם של הריבית.
כי הייתה אינפלציה. אני מזכיר שב-2009 הייתה אינפלציה של 4%. מחיר הנפט זינק ל-150 דולר לחבית. היו פה עוד כל מיני גורמים שגרמו לאינפלציה מאוד גבוהה. גם הדיור, אני מזכיר, התחיל לעלות ב-2008-2009. הייתה פה אינפלציה ב-2009 של 4%. היעד של בנק ישראל הוא בין 1% ל-3%, ולכן פישר התחיל לעלות את הריבית. דרך אגב, בדיעבד, הוא הצטער על כך כנראה. והוא אפילו אמר את זה פעם אחת, אם אני לא טועה, שאולי העלאות הריבית האלה לא היו מוצדקות. ולכן אני חושב שבעתיים, שמסתכלים על ארצות הברית, אין אינפלציה, אז בשביל מה לעלות הריבית? ואלן היא כנראה אחת הנגידות הראשונות שבעצם מעלות ריבית כשאפשר, לא כשצריך.
פה אני אבל לוקח אותך רגע, בוא ננסה להסתכל עשור לאחור, מאז המשבר של 2008. אני זוכר שבכל השיעורים שלקחתי, שלימדו אותי בכלכלה בתואר הראשון, לימדו אותי שריבית מינימלית אי אפשר להישאר הרבה זמן, ושיש ריבית מינימלית אז יש אינפלציה, ושיש אינפלציה אז מעלים ריבית. ופה אף אחד הרי ב-2008 לא ניחש שבשנת 2018 אנחנו נשאר עם ריבית מינימלית. אז אולי הגיע הזמן לשנות את הספרים של הכלכלה, ואולי אפשר לחיות בעולם עם כלכלות טובות ויציבות בריביות מינימליות.
קודם כל, כן, אנחנו רואים שנים כבר של צמיחה, גם בארצות הברית, גם באירופה, גם בישראל, עם ריבית מאוד נמוכה וללא אינפלציה, שזה כביכול מנוגד לגמרי לכל מה שלמדנו בכלכלה, כי כשהריבית היא אפס, הרי אמורה להיווצר אינפלציה. אני זוכר שב-2009, כשהורידו את הריביות, כולם אמרו, או, האינפלציה הולכת להשתולל. והצמודים, דרך אגב, אגרות חוב הצמודות למדד, שבדרך כלל כשאתה חושב שהולכת להיות אינפלציה גבוהה, אז אתה קונה אגרות חוב שצמודות למדד כדי להגן על עצמך, המחירים שם עלו בקצב מאוד מאוד מהיר. ממש פחדו מאינפלציה. ובדיעבד, 10 שנים אחר כך, אנחנו רואים שלא אינפלציה ולא נעליים. אבל אני לא חושב שצריך לזרוק את ספרי הכלכלה.
אנחנו היודעים, מישהו יש הערכות, למה בעצם אין אינפלציה?
יש הרבה הערכות, המון חוקרים את הנושא הזה, זה כנראה הנושא הכי מדובר היום בעולם, במחקר הכלכלי, עבודות שיוצאות גם מהבנקים המרכזיים, בפד, ב-ECB, מהבנק העולמי, מה-OECD, מקרן המטבע הבינלאומית, נוגעות באמת לדבר הזה. אפשר להגיד שיש שתי תזות מרכזיות. תזה אחת באה ואומרת, חבר'ה, הכל בסדר, הכלכלה עובדת, רק עוד לא, הכלכלה עוד לא התאוששה מספיק. כי אם אנחנו שמים לב למספרים, אז אנחנו זוכרים שלפני המשבר, ישראל למשל צמחה בקצב של 5% בשנה, ארצות הברית צמחה בקצב של 3-3.5% בשנה, בשנים הטובות שלה, אנחנו לא הגענו למספרים האלה. מה שבעצם אומר שאולי צריך לראות עוד התאוששות עד שתגיע האינפלציה. זאת אומרת, אנחנו בכיוון הנכון, עוד לא הגענו לחלק הבאמת טוב של מחזור העסקים. זאת תזה אחת, זאת תזה שילן דרך אגב מאמינה בה, והיא כל הזמן חוזרת ואומרת, הנה, אוטוטו האינפלציה מגיעה. בצד השני יש תזה שאותי לפחות יותר משכנעת. והתזה היא שדברים השתנו. מה השתנה? קודם כל, פוטנציאל הצמיחה בכל העולם יותר נמוך, כאוכלוסייה במערב הולכת ומתבגרת ומזדקנת, וככל שאנשים יותר מבוגרים הם צורכים פחות, הם חוסכים יותר, הם מייצרים פחות אינפלציה, אבל הם גם נשארים בשוק העבודה. אנחנו רואים היום חלק מאוד גדול של דור הבייבי בום האמריקאי, אנשים בגילאים שמגיעים עכשיו לגילאי פרישה, 65-67, נשארים בשוק העבודה, והם מוכנים להישאר בשוק העבודה כי אין להם יותר מדי חסכונות, והם חייבים את הכסף. זאת אומרת שהם גם מוכנים לעבוד כמעט בכל שכר. מה שבעצם לא מאפשר לשכר לעלות בקצבים מהירים, וזה לא מאפשר לאינפלציה. ותוסיף לזה את הטכנולוגיה. אמזון, מורידה את המחירים בכל העולם. קשה היום לקמעונאי לעלות מחירים כשהוא מתחרה נגד אמזון. שירותים כמו Airbnb שעשה מהפכה בעולם המלונאות, אובר שעשתה מהפכה בעולם המוניות, ועוד ועוד שירותים חדשים ויותר יעילים, חברתיים למיניהם, שבעצם גורמים כל הזמן ללחץ כלפי מטה על המחירים.
אז אולי זה בסדר. אז אולי אפשר להמשיך ככה את השנים הקרובות עם ריביות מינימליות. למה בעצם אנחנו צריכים למהר ולעלות ריבית? כי ארצות הברית מעלה ובגלל ש... אוי ואבוי אם יהיה פער ריביות בינינו לבין ארצות הברית?
לא, זו בטח לא הסיבה. זו בטח לא הסיבה. אם אנחנו שואלים למה ילן מעלה ריבית, אני חושב שהתשובה היא ברורה. בעיקר כדי לצבור לעצמה תחמושת, כי היא יכולה.
לקראת המשבר הבא?
כן, כי היא מבינה שגם אם מעלים עכשיו את הריבית, זה לא מייצר איזושהי יעתה במשק. עדיין הריבית היא מאוד נמוכה ברמה אבסולוטית, ולכן היא בעצם צוברת תחמושת למשבר הבא. זו תשובה אחת. תשובה שנייה היא שכנראה הבנקים המרכזיים מבינים, הכל בסוף זה עניין של תועלת מול עלות הרי. עכשיו, התועלת של הריבית הנמוכה היא כנראה כבר לא מאוד גבוהה. זאת אומרת, אם הריבית היא חצי או אפס, אם היא אחוז או חצי, זה לא באמת משנה. גם ריבית של אחוז ורבע או אחוז וחצי, כמו שיש היום בארצות הברית, זו ריבית מאוד נמוכה כשהמשק צומח. זאת אומרת, אני כחברה מצליח להגדיל את הרווחים שלי בקצבים של 5, 6, 10% בשנה, אז אין לי בעיה לקחת הלוואה בריבית של 2-3%. ולכן הריבית האבסולוטית היא עדיין מאוד נמוכה, אז העלות היא לא, סליחה, התועלת היא לא מאוד גבוהה. העלות, היום אנחנו לא מרגישים אותה, כי אין אינפלציה כמו שאמרנו. זו בדרך כלל העלות של ריבית נמוכה. אבל אני חושב שמתחילים להבין שיהיו עלויות ארוכות טווח. קודם כל החוסכים. ברגע שהריביות נמוכות, זה אומר שמי שהיום נכנס לשוק העבודה ומתחיל לחסוך לפנסיה, שהוא מסתכל קדימה, הריביות שיהיו לו, הם יהיו משמעותית יותר נמוכות מבעבר. וזה דבר שצריך להדאיג, והדבר השני זה הסיכונים הפיננסיים. ופה אולי אנחנו מתחברים כבר לשווקים, אין ספק בכלל שבשנים האחרונות יותר ויותר משקיעים החליטו, אין ריביות מעניינות בחוץ, בפיקדון בבנק אני מקבל אפס, אני לוקח את הכסף, מעביר אותו לשוקי ההון. שוקי הון עשו מאוד יפה, אבל הם מסוכנים יותר מהפיקדון בבנק.
זו בדיוק הנקודה, לא רק לשוקי הון, הם גם משקיעים בכלכלה עצמה. הם גם משקיעים בבית קפה למטה, כי אם יש לך כסף ואתה לא מקבל עליו כלום בבנק, אז תשקיע בכלכלה עצמה.
נכון, ובנדלן?
השאלה היא אם הדבר הזה קרה.
אנחנו רואים בכל הנכסים, גם הריאליים וגם הפיננסיים, אנחנו רואים עליות מחירים מאוד מאוד מהירות בשנים האחרונות. חלק מזה כלכליות, כלכלה צומחת, הכל בסדר, אבל חלק מזה מונע מהריבית הנמוכה. אין ספק, אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים שמעתי את המשפט, כן, אבל אין תשואה, אין ריבית בחוץ, אין בשר בנכסים הסולידיים, אז בוא נגדיל סיכון, בוא נלך למקומות שכן מניבים תשואה. עכשיו זה, קודם כל זה בסדר, זו אחת המטרות של הפחתת ריבית. כשבנק מרכזי מוריד ריבית, זו המטרה שלו.
הוא רוצה שהכסף ייצא.
בדיוק, שהוא ייצא מהפיקדון וילך או לצריכה או להשקעה. ככה עובד המנגנון, זו המטרה, זה בסדר. השאלה היא אם אנחנו לא מביאים יותר מדי כסף שהוא שונא סיכון בהגדרה לקחת סיכונים. מה שאומר שיקרה משהו, ובוא, הרי יקרה משהו בסוף. מתישהו יש מיתון, היעתה, מתישהו דברים קורים, בדרך כלל זה גם לא צפוי כשזה קורה. האם כשזה יקרה, הכסף הזה שהוא שונא סיכון בהגדרה ובעצם נדחף לתוך אזורים שהם אזורים עם סיכון גבוה, האם הכסף הזה יצא מאוד מהר ויגרום לקריסה יותר מהירה, לסוג של כדור שלג? זו גם דאגה, אני חושב, שהבנקים המרכזיים מתחשבים בה, ולכן ילן שינתה כיוון. שינתה כיוון, והיא הראשונה לעשות את זה, והיא אמרה, אני יכולה, אז אני אעלה ריבית. אגב, אם מסתכלים על גוש האירו, הם עדיין לא מעלים ריבית, לא כי הם לא רוצים, כי הם לא יכולים באמת. המצב באירופה עדיין הוא מצב כלכלי לא פשוט, עם שיעורי אבטלה מאוד גבוהים, עם אינפלציה מאוד מאוד נמוכה, נמוכה מדי כנראה, ולכן הם לא הולכים לכיוון הזה, אבל אני מניח שהם גם היו רוצים.
אבל יש להם הרי את התוכנית שהם מדפיסים כסף כל חודש, והם לאט לאט מצמצמים, שזה בעצם אותו אפקט.
כמו... נכון, זה סוג של העלאת ריבית בתחפושת. אפשר להתווכח עד כמה הרכישות האלה של אגרות חוב, שבנקים מרכזיים בעצם מדפיסים כסף וקונים אגרות חוב בשווקים הפיננסיים, המטרה היא בעצם להוריד את הריביות גם בטווחים ארוכים, להזרים כסף לשווקים. אפשר להתווכח אם זה עבד או לא עבד, אבל בטח שזה השלב הראשון. אם אתה בכלל רוצה לעלות הריבית, אז קודם כל תפסיק עם הדפסות הכסף, ואז כשיתאפשר לך, תתחיל לעלות את הריבית, וה-ECB הולך לכיוון הזה. כרגע הוא לא יכול לעלות את הריבית, הוא צריך קודם כל לסיים עם הרחבה הכמותית, עם הרכישות איגרות חוב, ולאחר מכן אם יתאפשר לו והאינפלציה טיפה תרים ראש, או ששיעור האבטלה ימשיך וירד לרמות קצת יותר נורמליות, כנראה הם גם ירצו לעלות את הריבית.
זאת אומרת שאם אנחנו גם מסתכלים על בנק ישראל, אז אנחנו לא יכולים לצפות שיהיה פה הפתעות כמו עם סטנלי פישר לפני 10 שנים, נצטרך לחכות ולראות שארצות הברית יעלו את הריבית פעם, פעמיים, שלוש, ואז סביר להניח שנראה את בנק ישראל טיפה, עוד 0.1% למעלה.
כנראה. צריך לזכור גם שבנק ישראל הכניס למשוואה שלו עוד אינדיקטור, שבנקים מרכזיים אחרים פחות מתחשבים בהם, וזה השער החליפין.
הדולר, כן.
זאת אומרת, בנק ישראל מסתכל גם על האינפלציה, גם על הצמיחה במשק, וגם על שער החליפין. זאת אומרת, הוא עושה פה ג'אגלינג עם 3 כדורים, שזה הרבה יותר קשה. ואם הם יוטטו היום, כשלמשל הריבית באירופה עדיין שלילית, אם הם יוטטו על העלאת ריבית, יכול להיות, לפחות אני מניח שהם חוששים מכך, שזה יחזק את השקל עוד יותר מרמתו היום, וזה בנק ישראל לא רוצה לראות.
הנושא של הקורלציה בין שווקי המתח לבין תנועות הריבית, יכול להיות שהוא טיפה אנחנו רואים התנתקות, זאת אומרת שאם פעם כל העלאה או הירידה של ריבית הייתה משפיעה ישירות על הדולר, יכול להיות שהיום אנחנו רואים את זה פחות ופחות, או ששוק המתח כבר מגלם בתוכו את העליות מבעוד מועד, או שזה פשוט שווקים שמתנהלים בצורה.
או שאף פעם לא היה באמת מיתם.
או שאף פעם לא היה.
אני חושב שאף פעם לא היה באמת מיתם. מעטים המקרים שבאמת עלת ריבית מובילה להתחזקות של מטבע, זה קורה כשזה קורה במפתיע.
אז עוד פעם, הספרים שלמדנו בכלכלה, שברגע שיש לך ריבית גבוהה, מטבע חזק, יכול להיות שצריך לשנות את הדף.
כן, אבל לא בדיוק. א', כי הספרים כן מתייחסים בסוף שהכל עניין של ציפיות. זאת אומרת, המודלים המתקדמים בכלכלה, כן, באים ואומרים לך, זה לא, השאלה היא לא איפה הריבית, השאלה היא מה הציפיות לריבית בשנה הקרובה. אז אם כבר הכל ידוע והכל מגולם, ולכולם ברור שלמשל הפד הולך לעלות את הריבית 3 פעמים, ב3 פעמים ברבע אחוז, זאת אומרת, הריבית בעוד שנה תהיה גבוהה ב3/4% מרמתה היום, אז כולם יודעים את זה, ואין שום סיבה שהדולר יתחזק. 2017, הדוגמה הכי טובה לזה. הריבית באמת עלתה 3 פעמים, זה היה צפוי לגמרי, והדולר בכלל נחלש. עוד נקודה היא שהשווקים האלה של השוקי, נקרא זה שוקי הריביות, או הקשר בין הריביות למתח, הם באמת לא כל כך משוכללים בשנים האחרונות. זה כן שינוי אולי, כי נהוג לחשוב שאם למשל הריבית בארצות הברית, אני יכול לקנות אג"ח של ממשלת ארצות הברית, נכס AAA, הנכס הכי בטוח בעולם, אני יכול לקבל אג"ח ל5 שנים, תשואה של כמעט 2.5%. אבל על אג"ח גרמנית ל5 שנים, שזה גם נכס בטוח לגמרי, אני מקבל תשואה אפסית. אז אם אני בנק למשל גרמני, בשביל מה לקנות את האג"ח הגרמנית? אני אלך לקנות את האג"ח האמריקאית וארוויח הרבה יותר. התשובה היא ש...
איך זה קורה ההבדלים האלה בריביות?
כי באירופה הריבית תישאר נמוכה עוד הרבה זמן, ובארצות הברית התחילו לעלות אותה. אז השוק האג"ח בעצם מגלם איפה תהיה הריבית בעוד 5 שנים. בארצות הברית היא כנראה תהיה 2.5 ואולי יותר מזה, 2.5% ואולי יותר מזה, ובאירופה היא כנראה תהיה עדיין מאוד מאוד נמוכה. אז למה לא כל הבנקים הגרמנים הולכים לקנות את האיגרת חוב של ממשלת ארצות הברית ולקבל למעשה פי אין סוף, כי הריבית שם היא ממש 0. התשובה היא רגולציה. הרגולציה בשנים האחרונות מאז 2008 מאוד מאוד התעדכה. מה זה אומר? זה אומר שאם אני בנק בגרמניה היום, על כל סיכון שאני לוקח עם הכסף שלי, אני צריך לרתק הון בצד. זאת אומרת, אם אני קונה למשל מניה ב-100 אירו, אני צריך לקחת עוד 100 אירו, לשים אותם בצד בכספת, שישכבו שם למקרה שהמניה הזאת תרד, ואני אוכל להחזיר את הכסף.
אבל סיכון נגרע גם אג"ח ארצות הברית?
אז אג"ח ארצות הברית היא לא מסוכנת, זה נכס AAA, אבל יש סיכון מטבע. מטבע הוא מאוד תנודתי. האירו דולר עושה 15% בשנה בלי למצמץ בכלל. ולכן הבנקים האלה בעצם אומרים, אם אני אלך לקנות אג"ח של ממשלת ארצות הברית, אני מקבל סיכון מטבעי. על הסיכון מטבעי הזה אני אצטרך לשים כסף בצד. על הכסף בצד אני לא מקבל שום תשואה, כי הוא חייב לשבת במזומן למקרה חירום. ולכן בסופו של דבר, כשמשקללים את כל הדבר הזה, זה הרבה פחות משתלם ממה שזה נראה. והם נשארים בחלק גדול מהנכסים שלהם באירופה, גם אם הריביות הן מאוד נמוכות ואפילו שליליות בחלק מהמקרים.
בוא ניקח את זה מפה לרלי בשווקים, שכמובן יש קשר חלקי לזה שהריבית מינימלית. אנחנו אתמול סיימנו את חודש ינואר, לדעתי הוא היה חודש ינואר הטוב ביותר בשווקים בארצות הברית מאז 2016, מאז מרץ 2016.
כן ירבו.
כן ירבו, כן, השאלה אם ירבו, זו בדיוק השאלה.
קודם כל, ברור שינואר לא יהיה חודש מייצג בשנת 2018. באף שנה, חודש כזה לא אמור להיות חודש מייצג. S&P 500 עלה ביותר מ-5% בחודש אחד, עלה כבר 8 וירד קצת. זה בטח לא חודש שמייצג, ואי אפשר לצפות לינואר כפול 12 במהלך כל השנה.
אני זוכר שלפני יומיים היה ירידה של 1% וכל הכותרות זעקו, וול סטריט נופלת, איפה אנחנו? כן, הנה זה נגמר.
פה באמת, אני חושב, פה קבור הכלב, כי אנחנו למעשה לא רק אחרי חודש, אנחנו למעשה אחרי שנה וחודש, של עליות סופר מהירות, בלי תיקונים בכלל. זה מצב שאני לא זוכר. אני חושב שאולי 80 או 90 שנה לא היה מצב שה-S&P 500 עולה כל חודש. לא היה אף חודש שהמדד ירד. ובאף רגע נתון הוא לא תיקן ביותר מ-5%. גם בשנים הטובות בוול סטריט, ה-S&P 500 עשה איזה פעמיים, שלוש עצירות, ירד ב-5%, המשקיעים נשמו קצת, ואופ, עולים חזרה. זה לא קרה, אין תנודתיות. וזה קצת מדאיג אנשים. כי אולי זה לא בריא שזה עולה כל כך מהר. ובסך הכל אני מסכים עם הקביעה הזו. העליות הן מאוד מאוד מהירות, זה אומר שחייבים להסתכל על הסיכונים יותר מאשר בעבר. ואני מסמן, אני חושב שהסיכון הכי גדול היום לשוק, זה שהאינפלציה פתאום כן תגיע. כי כולם אומרים אין אינפלציה, אין אינפלציה, אין אינפלציה, שנים אין אינפלציה. אם פתאום האינפלציה תגיע, והפד יעלה את הריבית לא שלוש פעמים בשנת 2018, כמו שהוא עלה בשנת 2017, אלא יעלה את הריבית פתאום 6, 7, 8 פעמים, זאת אומרת הריבית פתאום תקפוץ ב2% בשנה, אז אנחנו בבעיה, כי כל מה שאמרנו קודם, שכסף זרם לשוק כי אין אלטרנטיבה בבנקים,
אז הכסף יצא מכל השווקים וילך חזרה לבנקים.
בדיוק, זה אני חושב צריך להדאיג, האינפלציה זה אינדיקטור הכי חשוב שמי שמושקע בשווקים צריך לעקוב אחריו.
מצד שני אבל יש את העניין מה זה בעצם מדדי מניות, מה זה S&P? זה אוסף של חברות, והחברות האלה כמו שראינו אתמול מציגות דוחות מעולים. פשוט כולם כמעט, אין לי את המספרים מולי, אבל עד עכשיו אני חושב שיש רוב לחברות שעקפו את התחזיות של האנליסטים, יש תוצאות יוצאות מהכלל, במיוחד לחברות הטכנולוגיה. היום טיפה דוח קצת חלש של אליבאבא, אבל עדיין. אז יכול להיות שפשוט המצב של החברות טוב מדי בשביל שהשווקים ירדו.
בעצם מה זה אומר? זאת אומרת שהמגמה בשוק, המגמה הכלכלית היא חיובית, ולכן החברות מרוויחות. אז המגמה צריכה להמשיך להיות חיובית. כל עוד הכלכלה צומחת, אין סיבה למשבר, אין סיבה לבאמת ירידה ארוכת טווח בשווקים. השאלה היא, האם אחרי עליות, כמו שאמרנו, של יותר משנה, מהירות מאוד, אין מקום לתיקון, לזה שהמשקיעים פתאום רגע ייקחו אוויר, ופה אני חושב שכן, אנחנו לא נדע דרך אגב אף פעם, מתי זה יגיע, מה תהיה עוצמת התיקון, אף אחד לא יודע. אבל צריך להסתכל, להיות קצת יותר זהיר, לחפש סימנים, והסימנים העיקריים, אני חושב, זה באמת בצד של האינפלציה, אבל זה לא שינוי מגמה. כמו שאתה אומר, החברות נראות טוב, המניות לא עלו סתם, הן לא עלו על ריק. אני שומע יותר ויותר השוואות למצבים מעבר כמו 2000, סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, בועת ה.com, או בועות אחרות. המצב היום בשווקים, אני לא חושב שהוא בועתי, כי באמת המניות עלו לצד עלייה ברווחיות של הפירמות. הפירמות מרוויחות, המניות שוות יותר, הכלכלה נראית טוב בכל העולם, וזה סך הכל תומך בשווקים. השאלה אם זה לא היה טיפה מהיר מדי וצריך שנייה לנשום.
ויש איזה שם אחד שלא אמרנו אותו כל היום, דונלד טראמפ.
וואו, יום שלם בלי להגיד דונלד טראמפ?
יום שלם בלי להגיד הכלכלה טובה ולא להגיד דונלד טראמפ. כן. יכול להיות שאנחנו פה רואים פשוט נשיא, ואני לא נכנס לשום דבר אחר חוץ מכלכלה, נשיא שטוב לכלכלה האמריקאית, שזה גורם לכלכלה העולמית לצמוח.
חד משמעית, כן. טראמפ, יש לו המון דברים שהוא הביא שטובים, קודם כל הפחתת מס החברות. זה האלף בית, וזה הייתה התוכנית שלו מלכתחילה. המס חברות בארצות הברית היה מאוד גבוה, 35%. מהיום הראשון הוא אמר, אני רוצה להוריד את זה באופן חד ל-20%, בסוף זה ירד ל-21%, אבל זה לא באמת חשוב. ברגע שהמס יורד ככה, הרווח של הפירמות קופץ, הן משלמות משמעותית פחות מס. מעבר לזה, הוא מנסה לחזק את הכלכלה עצמה, על ידי החזרה של חברות אמריקאיות, החזרה של כסף, שינוי במבנה המס, כדי שהחברות הבינלאומיות, גוגל, פייסבוק וכל אלו, שיחזירו את הפעילות לתוך ארצות הברית. הרבה דברים שטראמפ מביא, הם מצוינים מבחינה כלכלית. אין ספק, ולכן גם השווקים מאוד אוהבים אותו. חייב להגיד שעם כל טוב יש גם רע. טראמפ מביא איתו דברים שכן צריכים לעורר חששות. איפה זה בא לידי ביטוי? אני חושב בשני מקומות. אחד זה כמובן הסיפור הגיאופוליטי. הציוצים האלה והוויכוחים מול צפון קוריאה, זה דבר שלפחות צריך לייצר קצת עלייה באי ודאות, בחששות של השווקים. אנחנו, גם אם אתה מניח שלא יקרה שום דבר בסוף, עד שנגיע לסוף יכול להיות קצת רעש. הדבר השני זה הנושא של הפרוטקציוניזם, To make America great again. והפסיקו קצת לדבר על זה, אבל אני לא חושב שזה יצא מהראש של טראמפ. ואם טראמפ באמת ינסה ליישם צעדים שהוא דיבר עליהם דרך אגב, הוא דיבר בזמנו על העלאה של המכס של היבוא מסין. בואו נשים מכס של 30% על היבוא מסין, ככה יפסיקו להיבא מסין וייצרו בארצות הברית. ברור לכולנו שאם טראמפ שם מכס של 30% על יבוא מסין, יום למחרת וולמרט מעלה את כל המחירים שלה ב-30%. אני לא חושב שיש בזה ספק בכלל. וזה ייצר אינפלציה, ואינפלציה תעלה את הריבית, והריבית, כמו שאמרנו, אם היא תהיה גבוהה, השווקים לא ממש יאהבו את זה. אז אני חושב שזה החשש המרכזי שצריך לחשוש מהבחינה של טראמפ. להנחתי אנחנו לא נראה צעדים כאלו. בסוף האיש הוא איש עסקים, הוא לא סתם ישים מכס של 30%, הוא יעבוד בצורה אני חושב יותר של ניהול מיקרו. כבר ראינו אותו שבוע שעבר מעלה את המכס על פאנלים סולאריים, כי הוא רוצה לעודד את תעשיית האנרגיה בארצות הברית. אז הוא העלה את המכס על פאנלים סולאריים כדי שאנרגיה סולארית תהיה פחות אטרקטיבית, והאנרגיה של הפחם, נפט, גז תהיה יותר אטרקטיבית, וזה תומך בחברות האמריקאיות. אני חושב שהוא ימשיך לעשות כל מיני דברים כאלו, אבל יותר בצעדים קטנים ולא באיזשהו משהו מלמעלה.
המבחן הגדול ביותר שלו לדעתי יהיה באמת אם יהיה איזה חודש או חודשיים לא טובים בשווקים, מה אז הוא יעשה? כי הוא עכשיו מצטייר כמו החבר הכי טוב של מישהו שרוצה לעשות עסקים בארצות הברית, וכמו שאתה אומר, להביא את כל העסקים לתוך ארצות הברית. מה יקרה ברגע שהחברות יתחילו להפסיד כסף, ושארצות הברית הכסף יתחיל לנזול ממנה? מה הוא יעשה אז? זו השאלה הגדולה.
יצייץ שזה בגלל אובמה. שאלה טובה, במיוחד שאנחנו הולכים לבחירות אמצע כהונה. בנובמבר. בבחירות אמצע כהונה מה שקורה זה שהסנאט בעצם, שליש מהסנאט מתחלף, מתוך ה-600 חברים 200 מתחלפים, ובית הנבחרים גם נבחר מחדש. וכרגע איך שהסקרים נראים בארצות הברית, יש סיכוי לא נמוך בכלל שרפובליקנים מאבדים את בית הנבחרים. ואז אנחנו שוב בממשלה המשותקת, בית נבחרים דמוקרטי, סנאט רפובליקני, ונשיא שלא יכול לעשות יותר מדי. ברמה הכלכלית, הוא יכול לעשות המון בגיאופוליטיקה דרך אגב, אבל ברמה הכלכלית הוא לא יכול לעשות יותר מדי, ואז בטח שהוא יהיה במבחן.
אגב, מה הרפורמה הבאה שהוא מסמן? אם אנחנו כבר מס החברות מאחורינו?
הסיפור של המיסים מאחורינו, הסיפור הבא זה דה-רגולציה למערכת הפיננסית, זה מה שהנגיד החדש יעבוד בו, לנסות קצת לעזור לבנקים, לאפשר להם להוציא יותר אשראי, להשקיע יותר, כדי שהפירמות האמריקאיות יוכלו להמשיך ליהנות מהאשראי זו למעשה. והדבר האחרון שעליו הוא דיבר, אתה יודע, אני לא בטוח שהרפובליקנים יאפשרו לו לעשות את זה, אז באמת להחזיר חברות לארצות הברית. זה צעד שמאוד מפחיד אותי.
אבל זה כבר קורה. אנחנו רואים הודעות של חברות שמודיעות עם השקעה לחמש שנים ונחזיר.
כן, אתה יודע, לפעמים אתה מכיר את התקשורת יותר טוב ממני. לפעמים מוציאים הודעות לתקשורת שהן צבועות בצבעים מסוימים. אני אקח דוגמה למשל, אחרי רפורמת המס, אז AT&T הודיעה שהיא תיתן, בזכות הרפורמת המס, היא תיתן בונוס של $1,000 לכל עובד.
נכון.
שבוע אחרי זה פורסם שוועד העובדים ב-AT&T כבר הגיע להסכם לפני חודשיים עם החברה שכל עובד יקבל בונוס של $1,000. אז זה כבר החלטה שהתקבלה, פשוט היה נוח לצבוע אותה בצבעים של הנה בזכות טראמפ עשינו את זה, כדי שטראמפ יהיה לו נעים בגב מהכיוון של AT&T. ואני חושב שהיו עוד כל מיני דברים כאלה. אם חברות הרכב האמריקאיות יחזירו את הייצור לארצות הברית ממקסיקו, הרי הם לא במקסיקו כי האוכל שם טוב, הוא מצוין, אבל זו לא הסיבה שהם הלכו לשם.
כי זו להעסיק עובדים.
בוודאי. אז אם זה יקרה, אנחנו נראה אינפלציה. הצעדים האלה הם לא יעילים כלכלית. היעילות הכלכלית אומרת, בוא נייצר במקסיקו. הצעדים האלה בעצם פוגעים ביעילות הכלכלית, יעלו את המחירים וייצרו אינפלציה, וכמשקיעים אני חושב שזה צריך להדאיג אותנו יותר מאשר הצמיחה הכלכלית אם היא תהיה קצת יותר גבוהה.
טוב, בוא נקווה שטראמפ ימשיך לעשות דברים טובים בכלכלה ובכל שאר הדברים. הנזק הכי גדול שהוא יעשה זה יהיה על ידי ציוץ. זה היה הפודקאסט השבועי שלנו, תודה רבה אורי.
תודה שי.
תודה לכם שהזנתם, להתראות בשבוע הבא.
מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט ופסגות שמסכם לכם את מה שחשוב בכלכלה.